שבעצם בא לומר לנו קודם כל את הדבר הבסיסי, אם אפשר רק בבקשה לסגור את הדלת. שכמו שיש בכל יהודי חלק אלוקו ממעל, כך יש בארץ ישראל חלק אלוקו ממעל. ממילא ההתאמה היא מלאה בין עם ישראל לארץ ישראל, וגם על דרך השלילה עם ישראל לא יכול, מה זה לא יכול להתקיים? אולי פיזית הוא יכול להתקיים וגם לא לגמרי, אבל להתקיים הכוונה במובן של לבטא את כל הכוחות שלו, את היכולות שלו, את המטרה שלשמה הוא נברא וכו', הוא לא יכול בלא ארץ ישראל, וכן ארץ ישראל לא יכולה בלא עם ישראל. אני חושבת שאנחנו רואים את זה בהחלט בצורה מאוד מאוד חזקה לאורך ההיסטוריה. עם ישראל בגלות, גם במצבים הכביכול הכי טובים, היו המון מצבים מאוד מאוד לא טובים, אבל גם במצבים ובמקומות היותר טובים, אף פעם זה לא היה באמת לגמרי זה, ותמיד זה היה רעוע, ותמיד זה היה עד ש. וכן ארץ ישראל, רואים זה ברכה שמצויה בכללה. כתוב שארץ ישראל לא תיתן פירותיה, אבל בעצם יש בזה ברכה, בגלל שהיא לא נותנת פירותיה לאויבים שלנו, וכך היה. מי שלומד את ההיסטוריה של ארץ ישראל, רואה את זה, וכתבו את זה הרבה בספרות נושאים, לאו דווקא יהודים, איך שארץ ישראל היא שוממה. וכשעם ישראל חוזר אליה, היא נותנת לו את פירותיה ביד רחבה. למה דווקא זה הדברים ואלה הסימנים הראשונים של גאולה וכו', זה כבר בין שנגיע לנושא הגאולה, יש לנו עוד זמן עד אז. אז נעמיק בזה, אבל זה העובדה, אנחנו גם בתקופות היותר אחרונות, אפשר לראות את זה בסיני ובגוש קטיף בצורה מאוד מאוד חד משמעית, מה היה שם כשלא היינו שם, מה היה שם כשחזרנו לשם, ומה קורה שם כשלצערנו שוב יצאנו משם. אז זה היה דבר אחד, ואז קראנו ככה, זה היה ממש סוף השיעור מהקדמה לשבת הארץ, אני הסברתי מה זו הקדמה לשבת הארץ, וראינו שבאמת הרב פה מתאר את זה, שהנשמה, הפנימיות, הייעוד, הייחוד של עם ישראל ושל ארץ ישראל, הן פועלות אחת על השנייה, פועלות ביחד לרצות לעשות את הייעוד שלהן. למה דווקא הוא מדגיש את זה על שנת שבתון, לא נדבר על זה כרגע, בהמשך, באופן עקרוני זה לא הנושא שלנו, אבל בהמשך אנחנו כן בעקבות פסקה אחת שתהיה, אנחנו כן טיפה נרחיב את זה, אבל לא עכשיו, למה דווקא בשמיטה, בסדר? כרגע אנחנו מדברים על העיקרון, זהו, והארץ והעם פועלים אחד על השני, איך הרב אומר פה, להכשיר את תכונתו לפי חפץ חיים אלוקיים שלמים בתבניתם, זאת אומרת באמת להגשים את מה שהקדוש ברוך הוא ייעד לנו, את התפקיד, את הדברים שהוא יעד לנו שזה מה שנעשה בעולם הזה, אנחנו יכולים רק עם ארץ ישראל, וארץ ישראל יכולה רק איתנו. היום אנחנו נתחיל בדף 2, נתחיל פסקה אחרת של הרב באורות ארץ ישראל. פסקה יחסית מוכרת, תראות לעצמי שיש כאלה שאולי לא, אבל לפחות המשפט הראשון, יש כל מיני סניפים שכותבים את זה על הקירות, או ככה כל מיני מקומות שזה מופיע, אבל בואו נלמד את זה ככה, את הפסקה הזאת לעומק, היא מאוד מאוד בסיסית בהבנה של הדברים של הרב בנוגע לקשר שלנו עם ארץ ישראל. אז אנחנו נקרא את כולה, את כל הפסקה, ואחר כך נחזור אחורה. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, כעניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי או אפילו הרוחני. או אפילו הרוחני, אז אנחנו ניתן דגש אחר כך. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. ומתוך כך אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל ולהוציא לפועל את עומק חיבתה בשום השכלה רציונלית אנושית, כי אם ברוח השם אשר על האומה בכללה, בהטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל, שהיא ששולחת את קוויה בצבעים טבעיים בכל האורחות של ההרגשה הבריאה. ומזרחתי את זריחתה העליונה על פי אותה המידה של רוח הקדושה העליונה, הממלאת חיים ונועם עליון את לבב קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית. המחשבה על דבר ארץ ישראל שהיא רק ערך חיצוני כדי העמדת אגודת האומה, אפילו כשהיא באה כדי לבצר על ידה את הרעיון היהדותי בגולה, כדי לשמור את צביונו ולאמץ את האמונה והיראה והחיזוק של המצוות המעשיות בצורה הגונה, אין לה נמצא הפרי הראוי לקיום, כי היסוד הזה הוא ראוע בערך איתן הקודש של ארץ ישראל. האימוץ האמיתי של רעיון היהדות בגולה בו יבוא רק מצד עומק שיקועו בארץ ישראל, ומתקוות ארץ ישראל יקבל תמיד את כל תכונותיו העצמיות. ציפיית הישועה היא כוח המעמיד של היהדות הגלותית, והיהדות של ארץ ישראל היא הישועה עצמה. אז בואו נחזור אחורה. דיברנו על מדרגות הבריאה בפעם הקודמת, אם אני לא טועה, ודיברנו על זה שעם ישראל זה מדרגה נוספת, מדבר זה מדרגה נוספת, שכולם, כל העולם יסכים על המדרגות של דומם צומח חי, בסדר? זה כל העולם מסכים. לא כולם מסכימים על זה שיש מדרגה נוספת של מדבר, זאת אומרת יש כאלה שיגידו שבא לך עם בבני אדם עם אותו דבר, ולא לחינם הם אומרים את זה. יש מאחורי האמירה הזאת הרבה, בסדר? גם אנחנו בעצם בעלי חיים, ויש הרבה משותף בינינו לבין בעלי החיים, ולכן זה מה שהם יגידו. נכון, לא תמיד אנחנו רואים עד כדי כך את החוכמה של בעלי החיים, אבל יש אותה, ולפעמים גם רואים אותה, וכל מיני דברים. כן, אבל יש כאלה יגידו שזה הדבר. אנחנו אומרים שיש מדרגה נוספת שקוראים לה מדבר, שאומנם יש הרבה משותף בין בעל החיים לאדם, אבל יש מעט מבדיל, אבל מעט ששווה הרבה, מעט מהותי מאוד. בסדר? שוב, הנשימה, ההתרבות, האכילה, השינה, יש הרבה דברים מאוד מאוד דומים בין בני אדם לבעלי חיים. ההגדרה של רשי להבדל בינינו ובין בעלי חיים, הוא אומר רוח ממללה, או נפש ממללה. זאת אומרת, הדיבור, רגע, אבל גם לבעלי חיים יש דיבור, אבל אצל בעלי חיים הדיבור הוא לא מפותח, הוא משהו מאוד, א', הוא בא באינסטינקט טבעי, ובית הוא משהו שבא להביע צרכים מסוימים. ואצל אדם הדיבור בעצם מבטא חשיבה, מבטא שכל, מבטא רגשות, הוא מבטא משהו הרבה הרבה יותר גבוה. זאת אומרת, אז רש"י מגדיר את זה בדיבור, ולכן אנחנו קוראים למדרגה הזאת מדבר, אבל בעצם הדיבור הזה הוא ביטוי למשהו, למעלה הרבה יותר גבוהה. אז שוב, זה כאילו הבדל אחד יש בינינו לבין בעלי חיים, אבל ההבדל הזה משנה את החיים לחלוטין. בסדר? הוא מהותי מאוד. ואנחנו דיברנו על זה שיש מדרגה נוספת, שהיא ישראל, שעם ישראל, כל בני האדם נבראו בצלם אלוקים, לעם ישראל יש חלק אלוקא ממעל נוסף, כמו איבר נוסף, שלא קיים אצל הגויים. זה לא גזענות, זה לא, קודם כל זה לא אנחנו קבענו, זה קדוש ברוך הוא קבע, כמו שהוא קבע מי יברא חמור, ומי יברא אדם, ומי יברא צמח, ומי דומם, כך הוא קבע את הדבר הזה. וכמו שיש הבדלים בין בני אדם, אחד מוכשר לזה ואחד מוכשר לזה, ולאחד יש מנת משכל יותר גבוהה ולשני פחות, ואחד יותר יפה מהשני, או אני לא יודעת מה, אז כך גם בנקודה הזאת יש הבדל. אלא שההבדל המהותי בין הגישה הזאת של עם ישראל, שהוא יש בו חלק אלקום ממעל נוסף, לבין גישות באמת גזעניות, זה שהחלק אלקום ממעל הזה הוא לא דבר פשוט. והוא זכות שמלווה בחובות עצומים. החובה זה העלאת כל הבריאה כולה למדרגה הרבה יותר גבוהה. זאת אומרת, זה מטיל עלינו אחריות. דווקא בגלל שאנחנו אלה שהכי קרובים לקדוש ברוך הוא, וזו זכות עצומה, שאחרים לא יכולים להגיע אליה, הם יכולים להתקרב לקדוש ברוך הוא, אבל לא באותה רמת קרבה שלנו. אבל כל הקרבה של כל הבריאה כולה, בסופו של דבר תלויה בנו. כל הברכה בעולם תלויה בנו. זה אחריות מאוד מאוד גדולה. בגדר האחריות הזאת יש גם את כל התרי"ג מצוות, שזה אנחנו יודעים שזה לא פשוט, זה דבר גדול, זה זכות עצומה, אבל זה לא קל. בסדר? זה שנייה, זה התרי"ג מצוות. ודבר שני, שבגלל שזו אחריות שלנו, אז כשאנחנו נופלים, אנחנו נופלים יותר חזק. ואנחנו מפעילים איתנו את העולם, ואז העולם בא אלינו בטענות בצורת מלחמות ומאבקים וכו' וכו'. זאת אומרת, להיות יהודי זה לא דבר פשוט. עוד שנייה, בסדר, אני רק רוצה לקשר את זה למה אני מזכירה את זה, דיברנו על זה בפעם הקודמת, וזה לא לגמרי הפסקה הזאת. למה אני מזכירה את כל זה פה? בגלל שפה יש לנו, שוב, עוד שנייה אנחנו נשייך את זה ממש יותר למילים, אבל אני שנייה מדלגת למשפט השני. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה, ושוב אני, חבוקה בסגולות פנימיות ועוד, ושוב אני מדלגת, מתוך כך אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל, או להוציא לפועל את עומק חיבתה, בשום השכלה רציונלית אנושית. זאת אומרת, שמה זה השכלה רציונלית אנושית? דרך אגב, יש עוד דברים שאי אפשר להביא אותם, להגיע אליהם רק בהשכלה רציונלית אנושית, אלא אם כן, ההשכלה הרציונלית מבינה שיש דברים שהיא לא מבינה. והיום זה מאוד ככה, דרך אגב. היום גם עולם המדע מאוד מתייחס, למשל, מה זה כל הטיפולים הפסיכולוגיים? מה זה כל תורת הנפש? זה בעצם דברים לא רציונליים. מה רציונלי בזה? שבודקים ורואים שכשאדם, למשל, יותר שמח, הוא יותר מצליח להבריא. בסדר, רואים את זה. אבל האם אתה מצליח לראות את השמחה? בסדר? האם כשמנתחים בן אדם, מוצאים בתוך הלב שלו שמחה, אהבה, שנאה, כעס? לא, לא מוצאים את זה. את המוח, דרך אגב, כן מוצאים. יש דברים שכן מוצאים. אז כשהעולם היה בנוי על זה שרק מה שאני מצליח לראות, אפילו באמצעים טכנולוגיים מאוד מאוד גדולים, ולהוכיח את זה, אז זה קיים. היה שלב כזה בעולם. היום זה מאוד מובן שזה לא ככה. ושיש הרבה דברים למשל רגשות. בסדר? אז גם אותו חלק לא קמים על. אני מקודם אמרתי איבר נוסף. אבל באמת, אם מנתחים יהודים מוצאים את האיבר הנוסף הזה? לא. בסדר? אז זה לא השכלה, זה מה שהרב מתכוון פה, לא בהשכלה רציונלית אנושית. בסדר, בהשכלה רציונלית אנושית, אתה גם לא מוצא את ההבדל בין יהודי לגוי. ולא עלינו, גם לפעמים במציאות, יש מצב שגוי הוא בדרגה מאוד מאוד נעלה, ויהודי הוא בדרגה מאוד מאוד נמוכה. גם זה קורה. כי יש בחירה חופשית. בסדר? וגם כשאנחנו אמרנו שאין בגוי את החלק אלוק הממל, לא התכוונו שהוא אדם רע. הוא אדם רע אם הוא לא ממלא את הצלם אלוקים שבו. אבל יש לו בחירה והוא יכול להיות אדם מאוד מאוד טוב. וגם יהודי שיש לו אפשרות להגיע למדרגה עוד יותר גבוהה, הוא יכול לבחור לא להשתמש בזה, וגם לא להשתמש בצלם אלוקים שלו, וחס וחלילה להיות במצב מאוד רע. ואז אנחנו נראה את זה בצורה הזאת. אז כך ארץ ישראל, זאת אומרת, להסביר, תסתכלו כלפי חוץ, בסדר? תקחו, תסתכלו פה על המסלה, וניקח תמונה של מסלה מאוד מאוד דומה במקום אחר. בסדר? בארץ אחרת. האם רואים הבדל? לא, לא רואים הבדל. אולי אפילו לפעמים רואים הבדל לטובת המקום האחר. יותר יפה שם, יותר עוצמתי. נגיד בנושא המים, העוצמות, וזה לא לחינם, אבל זה לא הנושא שלנו, לא נכנס אליו, העוצמות בחוץ לארץ הן הרבה יותר גבוהות מאשר העוצמות פה. בסדר? אז כשאתה מסתכל חיצונית, אתה לא רואה את ההבדל. ולכן להבין את זה שארץ ישראל היא משהו מיוחד, ויש לה קשר מיוחד לעם ישראל, זה לא רק בהשכלה רציונלית. שוב, אני אמרתי מקודם שהיום אפשר גם להסתכל על ההיסטוריה ולראות את זה. אתה פשוט רואה שכשעמים אחרים נמצאים פה, היא לא פורחת והיא שוממה, וכשעם ישראל נמצא, היא פורחת ונותנת פירותיה. בסדר? אבל שוב, בהסתכלות, אם אני מחפשת מרכיבים של אדמה, בסדר? מבחינה פיזית, מדעית, אני מחפשת הבדלים, כמו שאני מוצאת הבדל בין ההר למישור, ככה נמצא הבדל, אני לא באמת מוצאת את הקדושה הזאת. אז בהשכלה רציונלית אי אפשר לראות את זה. עכשיו אני אתן לך לשאול, ואז טוב. אז בואו עכשיו נראה את זה בהתחלה של פה של הפסקה. אז ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה. לדוגמה, אני לא בשביל צוודר, הוא חיצוני לי. אני יכולה לאהוב אותו, אני יכולה לחשוב שהוא יפה, אני יכולה להשקיע בלחפש איפה יש אותו, להשקיע הרבה כסף בלקנות אותו, בלשמור עליו. עדיין הוא חיצוני לי, נכון? בסדר, הוא לא משהו שממש מחובר לפנימיות שלי, ואם הוא נקרא קצת, או הוא קטן עליי פתאום, או הוא דוהה, או אני לא יודעת מה, אז אני מתפטרת ממנו באיזושהי צורה. נכון, לפעמים יש דברים שיש לנו אליהם קצת רגשות יותר, כל מיני חפצים מקרי ערך, או שיש בהם איזושהי נוסטלגיה מדור קודם, או כל מיני דברים כאלה. בסדר, אבל גם זה נקרא משהו חיצוני לי. זאת אומרת, למה בכוונה אני מדגישה את זה שהנה, אני אוהבת אותו, אני משקיעה בו, אני זה? כי לא כל דבר, יש גם דרגות גם בחיצוני לי, בסדר? יש משהו שממש לא מעניין אותי ולא מדבר אליי, ויש משהו שיותר מדבר אליי. אבל הדברים החיצוניים והחומריים, גם כשהם מדברים אליי, זה ברמה מאוד מאוד מסוימת, בסוף הם חיצוניים לי. הם לא באמת שלי, הם לא באמת חלק ממני, הם לא באמת אני. הם חיצוניים לי. אז ארץ ישראל היא לא דבר חיצוני. כמו מה? קניין חיצוני לאומה כמו מה? רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי. זאת אומרת, לכל עם יש ארץ, נכון? חלק מההגדרה של עם זה זה שהוא נמצא במקום מסוים, נכון? יש לו ארץ. מה זה אבל אצל עם אחר? אצל עם אחר זה שיש לו ארץ, זה קניין חיצוני. זה לא אומר שהוא לא מתחבר לארץ הזאת. כי הוא גדל בה... כי מישהו מהמשפחה שלו אולי חס חלילה מת על המקום הזה, כי הוא נלחם עליה, כי הוא רגיל אליה, כי הזיכרונות ילדות שלו שם, כי התרבות שלו שם, אולי תרבות אני לא רוצה עדיין להגיד אותה, נגיד אותה בהמשך שלה, אפילו הרוחני. בסדר? אנשים כן מחוברים לארץ שלהם, בסדר? אבל זה קניין חיצוני. בסדר, קצת יותר מבגד, בסדר? זה מהותי קצת יותר מבגד, בסדר? אמרתי, גם בדברים האלה יש דרגות. אז זה קצת יותר, אבל עדיין זה חיצוני. זאת אומרת, אין שום בעיה אם אני אגלה, בסדר? אם אני גדלה בבריטניה, ובאיזשהו שלב אני מגלה, שיהיה לי הרבה יותר טוב, כלכלית, נפשית, פסיכולוגית, בריאותית, לא משנה מה, באיטליה, אז אני יכולה לעבור אליה, לא קרה שום דבר, ולהיות איטלקיה. שוב, אני נקשרתי לבריטניה ששם גדלתי, בסדר? אז ייקח לי קצת זמן, להתרגל, לשנות, אני אתגעגע. נכון, יש פה קניין. הרב לא אומר פה, אין פה קניין. אבל הוא אומר, אבל זה קניין חיצוני. קניין זה תמיד משהו ששייך לי, בסדר? אבל הוא חיצוני, ואפשר בפשטות לשנות אותו. אז לכל, כמו שיש הרבה עמים, וגם עם ישראל, אבל אנחנו אומרים שעם ישראל הוא בדרגה אחרת, משהו אחר, רוחני, אז כך, יש גם ארצות אחרות, והן מצוינות וטובות, בסדר? והן שייכות לעמים מסוימים, וזה קניין, אבל זה קניין חיצוני. חיצוני זה אומר שאפשר לשנות את זה, בסדר? עכשיו, בהתחלה אומר פה הרב, אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית והחזקת קיומה חומרי, בסדר? כי בשביל, למה אנשים צריכים ארץ? הם צריכים מקום לגור בו, לחיות בו, להתפרנס בו וכו'. בסדר? אבל כאן הוא מוסיף, או אפילו הרוחני. זאת אומרת, בקניין הזאת, הקניין הזה של ארץ, גם אצל עמים אחרים יש מימד רוחני. קודם כל יש קניין, אבל יש גם מימד רוחני. זאת אומרת, תרבות למשל. בסדר? נוצרת לעם תרבות מסוימת בארץ מסוימת. זה משהו רוחני. בסדר? יכול להיות גם עוד דברים רוחניים, בסדר? זאת אומרת, אני רוצה להעמיד את העם הזה מבחינה רוחנית, יש דתות נוספות, בסדר? אנחנו לא חושבים שהן אמיתיות וכו' וכו', אבל לא משנה, יש דבר כזה. אדם מתחבר לאיזה מקדש בודה, לא יודעת מה, בהודו, שם הוא חי את חייו, שם הטוב לו, שם הוא מרגיש שהוא מצליח לבטא את עצמו, גוי אני מתכוונת, בסדר? ושם הזה, זה קניין רוחני, זה עדיין קניין חיצוני, אבל זה החזקת קיום חומרי או רוחני. כן, יש גם דבר כזה. זאת אומרת, העמים שייכים לארץ שלהם מבחינה חומרית וגם מבחינה רוחנית. ועדיין, גם הרוחני הזה הוא קניין חיצוני. הוא קניין ברמה יותר גבוהה מהחומרי. כמו שאמרנו שגם בחומרי יש דרגות. בסדר, יש לאהוב שוקולד ויש לאהוב יצירת אומנות. ברור שלאהוב יצירת אומנות כלשהי זה דרגה יותר גבוהה מלאהוב שוקולד. בסדר? ועדיין זה קניין חיצוני. אני לא מדברת על מישהו שיצר תמונה, שזה לפעמים משהו שמאוד מחובר על פנימה, וזה כבר פחות חיצוני, בסדר? סתם, אני קניתי איזו תמונה שאני מאוד אוהבת, ואני תולה אותו בבית, וזה ממש משמח אותי, וכיף לי איתה וטוב לי איתה. אפשר להגיד שזה קניין חומרי, אפשר להגיד שזה אפילו טיפה רוחני. אם זה יצירת אמנות שאני יצרתי, וזה כבר מבטא דבר בנפש שלי, זה כבר קצת, עוד יותר רוחני. בסדר? אז שוב, הרב אומר, ארץ ישראל, מה? בגלל שעדיין אני יכולה להיות אני בצורה מלאה גם בלעדיו. זאת אומרת, שוב נגיד, אם גדלתי בבריטניה, בסדר? ויש לי שם תרבות, והיא שייכת אליי. אני אוהבת אותה, טוב לי איתה, גדלתי עליה, היא מחוברת אליי, אני מחוברת אליה. או יצירת אמנות שיצרתי. שנייה. שזה, שהיצירה היא באמת, היא קניין, כי זה שלי, אבל זה רוחני יותר. נכון? את מסכימה איתי שוב, כמו שאמרתי מקודם, שההבדל בין שאני קונה איזושהי יצירה שנראית לי מאוד מאוד יפה, לבין אם אני יצרתי, שהיא מבטאת דברים בנפש שלי, היא הרבה יותר שלי. ועדיין, אומנים, ב-99%, נכון? יש אחוז אחד שלא, ב-99% ימכרו את היצירות האלה, נכון? שוב, יש אחוז אחד שככה של משהו שאתה לגמרי מחובר אליו, שהוא ממש אתה, שאתה לא תמכור אותו ותשאיר אותו אצלך. אז אני לא יודעת, אולי פה זה כבר יותר פנימי. בסדר? עכשיו, באמת, מה שהרב רוצה להגיד לנו פה על ארץ ישראל, זה לא רק ארץ ישראל. יש עוד דברים בעולם, ולא רק לעם ישראל, שהם קניינים כבר פחות חיצוניים, או לא חיצוניים בכלל אפילו. בסדר? נגיד קשר בין הורים לילדים. זה כאילו קניין, כן? לא באמת ההורים קנו את הילדים, אבל לא משנה. וזה לא חיצוני בכלל. זה פנימי. וזה, שנייה, וזה משותף לכלל בני האדם. דרך אגב, במידה מסוימת זה אפילו משותף לחלק מבעלי החיים. בסדר? נגיד הקשר של הורים וילדים, לא לגמרי, כי יש בעלי חיים שעוזבים את הצאצאים שלהם, אבל בעלי חיים מסוימים זה כן. בסדר? אז אם אני אחזור ליצירה, אז אם יצרתי, נגיד את מבקשת ממני, נגיד אני ממש לא יודעת לצייר, בסדר? נגיד אני יודעת לצייר, מבקשת ממני, ציירי לי ציפור יפה, אז אני מצאת ציפור יפה. השקלתי בזה קצת, אז יש לי טיפת חיבור לזה, אבל לא באמת מחוברת לזה. אבל אם אני יושבת וחושבת מה אני מרגישה כלפי ההורים שלי, בסדר? ואני יושבת ויוצרת יצירה שהיא מבטאת את זה. פה זה כבר משהו הרבה יותר פנימי, הרבה יותר מחובר אליי. ועדיין התורה של ציירים, לדוגמה, כן? או כל דבר אחר, מוכרים את זה. ומהרגע שהם מוכרים זה, הם כבר לא יודעים איפה זה, מה עם זה, איך אנשים מתייחסים אל זה, מה הם עושים, מבינה? אז זה פנימי, אבל זה לא פנימי לגמרי, וזה עדיין קניין כזה, זה משהו, את מבינה? מה רצית להגיד?
אולי אפשר להגדיר את זה גם שזה לא תלוי לשם דבר, כי ברגע שסתם אדם לא טוב לו במדינה,
איזושהי סיבה, אז הוא יכול לעבור, אבל זה לא גם קשה, נכון, וגם אם נעבור, יכול להיות שהם נפתור את אותה בעיה. בסדר? נגיד, קשה לי פה כלכלית, ואני אעבור לארצות הברית, ובאמת אני אהיה עשירה שם. בסדר? אבל לא רק הקשר עדיין קיים, אני באמת לא יכולה לבטא את כל כוחות החיים שלי, אני לא יכולה לבטא אותם שם. חלק אני יכולה, בסדר? אבל את אותו חלק כלא קמימה, אני לא יכולה, בטח לא במילואו. קודם כל, הרב קוק שום דבר לא באמת מחדש. הכל זה תורה, בסדר? מחדש את ההסתכלות הזאת, לגלות לנו את העומק הזה. בסדר, עכשיו, הוא לא היחיד, הוא גם מביא כל מיני ציטוטים, גם מהתנך, גם מהגמרא, גם מכל מיני דברים, מהזוהר, בסדר, הרבה גם אולי מבוסס על קבלה, על כל מיני דברים כאלה, אבל הוא יותר מסביר לנו את זה לעומק. זאת אומרת, כמו הרבה דברים בחיים, שלפני דורות היו מאוד מובנים מאליהם, נגיד לצערנו, היום זה לא בכל המקומות מובן מאליו, שגבר מתחתן עם אישה, בסדר? ופעם זה היה כמעט, אף פעם לא היה במאה, אבל כמעט מובן מאליו, בסדר? אז התחושות האלה של השייכות לארץ ישראל וכולי, אז זה היה הזמן שזה היה לגמרי ברור מובנה. ברגע שאנחנו מאוד מאוד מתרחקים מזה, אז אנחנו כבר צריכים יותר את החיבור הזה, את ההסבר הזה, אחד, שתיים, דווקא בצד החיובי, שדברים, ודרך אגב, גם במה שהזכרתי מקודם על הגבר עם אישה וכולי, כל התהליכים העולמיים שמגיעים גם אלינו, בסופו של דבר הם ברורים. ובסופו של דבר הם יובילו למקום הטוב. זה לא אומר שצריך להגיד, יופי, מעולה שזה קורה, בוא ניתן לזה מקום. לא. אבל זה חלק מהבירור של מה, רגע, באמת מי אמר שכך צריך להיות? אז אני מבררת. אז למה זה צריך להיות ככה וכולי? אז אני מעמיקה את זה. ממילא אני מבטאת את זה בצורה יותר מלאה בחיים. אז גם הדבר הזה של הבירור, שזה הרב עוזר לנו לעשות, והקדוש ברוך הוא הרי מוריד כל נשמה מתי שהיא צריכה לרדת. הרי כולנו יכולנו לרדת בדורו של נוח. בסדר? והקדוש ברוך הוא הוריד אותנו עכשיו, בדור הזה. לא סתם. אז בוודאי נשמות הגדולים. שהם, יש לנו, דוד המלך לא הגיע היום, בסדר? הוא הגיע כשהוא היה צריך להגיע, ואז הוא יכל לתרום את שלו לעולם. אז הרב קוק הגיע דווקא בתקופה הזאת של חזרה לארץ ישראל, של גאולה, כי הוא היה לו מה לתרום בעניין הזה, בלברר איתנו את המקום הזה. עכשיו, גם אנחנו בהמשך, ממש בהמשך, כשנתחיל עם הנושא של הגאולה, ובעצם יעלו לנו הרבה שאלות קשות, למה דווקא חילונים הם אלה שהובילו את זה, ולפעמים אפילו באנטי לתורה, שזה אחת הטענות של חלק מהחרדים, למה זה לא גאולה? למה זה נהיה דווקא בצורה הזאת? למה אני מזכירה את זה עכשיו? כי זה חלק מהבירור הזה, שבאמת מי אמר שצריך דווקא את ארץ ישראל? אולי באמת מספיק אוגנדה. בסדר? ולא צריך להגיד, איזה שאלה טיפשית. לא, זה לא שאלה טיפשית. זו שאלה נכונה שצריך לברר אותה. ואם היא לא ברורה, צריך לברר אותה לעומק. אחרת אנשים לא יעשו את זה. כי הם לא יבינו את זה, והיום רוצים להבין ולהתחבר. שיש לזה תופעות לוואי גם פחות חיוביות, אבל במקורו זה דבר טוב. בסוף זה יוביל לטוב. זה ברור. בסדר? אז את שואלת אם הרב קוקו זה שזה? לא, הוא מברר לנו את זה. בדור הזה צריך את הבירור הזה. את ההבנה העמוקה הזאת. בסדר? אבל זה לא, זה באמת, ברור שזה הכל על פי תורה. בסדר? אז אם בתורה יש לנו, ארץ ישראל מצווה בסיסית, עקרונית, כללית, והיא מצווה ששייכת להמון מצוות, וכולי וכולי, אז זה ברור שהיא משהו, אז הוא מגדיר לך את זה בהגדרה הזאת, שעוזרת לך להבין את זה, אבל באמת זה כתוב בתורה. בסדר? עוד שאלות? כן.
כאילו קניין, תמיד קניין שם לא יכולה להיות
עדיין
אמיתי
שלי. כן.
אז
יש, לא, הורים, גם אם הם לא בעולם הזה, הם עדיין ההורים, ועדיין יש את החיבור. הוא לא בא לידי ביטוי פיזי, כי לא רואים אחד את השני, ולא מחבקים אחד את השני, ולא מדברים, מדברים, אבל לא בצורה של שיח. כן? אבל זה לא קשר שהולך. גם כשאנחנו בגלות, הקשר עם ארץ ישראל, הוא מתמעט, הוא מתקטן, הוא לא בא לידי ביטוי בגלוי, אבל הוא נשאר בפנים. בסדר? אז אני חוזרת על המשפט הראשון. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של התאגדות כללית, כמו שאמרנו אצל עמים אחרים, והחזקת קיומה החומרי או אפילו הרוחני. זאת אומרת, אפילו אם יש כאלה שיגידו, טוב, שפכנו את הדם על הארץ הזאת, שוררנו לשירים, אנחנו מטיילים בה, ולכן אנחנו מחוברים אליה ואוהבים אותה. זה נכון, זה יפה, אבל לא זה הקשר. כי אפשר לעשות את זה גם במקום אחר. נכון, שוב, שאם גדלתי פה, ואם הקרבתי פה, וכו' וכו', אז אני יותר מחוברת לפה, ויהיה לי יותר קשה לעבור למקום אחר. אבל עדיין זה אפשרי, זה לא זה. אלא, עכשיו הוא אומר לנו מה היא כן, ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה. זאת אומרת, זה לא רק למען המטרה הזאת, שאני צריך להתאגד, שיהיה לנו איפה לחיות, שיהיה לנו מקלט. בסדר? בהתחלה של הציונות, זו הייתה המטרה המרכזית. אנחנו לא נזלזל בה בכלל. ושוב, אני כל הזמן אומרת לכם, כשאני אלמד את הגאולה, אבל מה נעשה? כשנלמד את הגאולה, נבין עד כמה זה כן דבר גדול. בסדר? אבל פה הרב מרומם אותנו מעל זה. זה לא יכול להיות רק זה. מקלט או כל מיני דברים אחרים. זה לא יכול להיות. היא קשורה בקשר חיים עם האומה. חבוקה בסגולות פנימיות מציאותה. בסדר? אז שוב, הסגולה הפנימית הזאת שדיברנו עליה, חלק אלוק הממל של עם ישראל, חלק אלוק הממל של ארץ ישראל. ומתוך כך, אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל, ולהוציא לפועל את עומק חיבתה, בשום השכלה רציונלית אנושית. זאת אומרת, אם אני רוצה רק כמו שאני מוכיחה מדע, בסדר? ושוב, אני אומרת, היום כבר המדע הרבה יותר מפותח, והוא מבין שהוא לא מבין. הוא מבין שהוא לא יודע, הוא מבין שלא הכל רואים, בסדר? דרך אגב, בהתחלה של התפתחות של תורות הנפש ושל הפסיכולוגיה וכו', היה זלזול מאוד מאוד גדול בזה, כן? של כל העולם המדעי המתפתח והמתקדם, הנאור, כי מה שלא רואים לא קיים, בסדר? אל תבלבלו לנו את המוח עם כל מיני רגשות וכל מיני זה, זה הכל שטויות. הכל, יש איזה סיפור שאני לא יודעת אם הוא אמיתי או לא, אני נוטה לחשוב שהוא לא אמיתי, אבל בכל זאת שנכתב כנראה מאותה תקופה, שאז באמת המדע כאילו שיחק את המקום היחידי כמעט, בסדר? אז סיפור על בן אדם שרצח והודה ברצח, והיה לו עורך דין, שניסה בכל זאת איכשהו להגן עליו, וכיוון שלא היה לו איך להגן עליו, אז הוא בא לבית משפט ואמר לו, אם בית משפט לא מאמין באלוקים, בית משפט לא מאמין ב... לא אלוקים דווקא התכוון שלנו, כן? זה סיפור גוי, זה לא סיפור יהודי. בית משפט לא מאמין באיזושהי ישות עליונה, לא מאמין ברוחניות שקיימת בתוכנו. נכון, בית משפט הוא על פי, יש הוכחות שהוא רוצה, אין הוכחות שהוא רוצה, כאילו הכל מאוד רציונלי. אז הוא אמר, אז אם זה ככה, אתם לא יכולים לשפוט את הבן אדם הזה. כי בדיוק זז לו איזה מיץ רצח בתוך הגוף, לא יודעת בדיוק מה, וגרם לו לרצוח. בסדר? זה, כי אם הכל הוא רק טבעי, רק מוכח מדעי, בסדר? אז בעצם אין לי בחירה, אין לי רגשות, אין את כל הדברים הרוחניים אין. אז אני לא אשמה שרצחתי. כי מה זה רצחתי? זה, בסדר? פיזית, טכנית רצחתי. בסדר, הבן אדם הזה רצח, הוא הודע, אולי הוא עוד הוכחות, לא משנה מה. אבל הוא כאילו לא אשם, כי הכל מתנהל על פי, זז לך ככה, זז לך איזה ריר בגוף, בגלל זה את רעבה ואת אוכלת. את לא בוחרת לאכול ולא יודעת מה. הכל מאוד מאוד טכני, הכל מאוד מאוד מדעי. מה? מה זה התקבל? הם היו מעוררים, הם לא ידעו מה הוא רוצה מהם. אבל הוא תקע אותם. כי הוא אמר להם, רגע, אז אם רק ריר זז לו, הוא לא אשם. כמו דרך אגב, שאת לא תבואי בטענות אל כלב. את כן תשימי לו רסן, כי את לא רוצה שהוא יפגע בבני אדם. אבל את לא באמת, גם אם אני באותו רגע יביע עליו כעס שהוא נשך, אני לא באמת כועסת עליו, נכון? זה טבע שלו. את לא אומרת, רגע, יכולת לבחור, להתנהג יפה. לא, זה לא. בסדר? או אריה או לא יודעת מה. זה הטבע שלו. אז אותו דבר בן אדם. אם בן אדם באמת הוא רק טבע, הוא כמו בעלי חיים, אותו דבר אפשר לבוא אליו בטענות. אבל אתם לא רוצים לקבל את זה, ואתם אומרים שהוא רצח, אז רגע, אז בואו תאמינו בכל מיני דברים נוספים. בגלל שאני גם לא בסיפור הזה, פעם היה לי אותו, הבאתי אותו הרבה פעמים לתלמידות באולפנה, אני לא יודעת אם יש לי אותו עדיין. דווקא בגלל שגם לא מצוין מה היה שם בסוף הזה, אני באמת לא חושבת שזה קרה, אבל איך תדעי, הכל יכול להיות. אבל זה לא משנה, משנה באמת העניין, ההבנה הזאת, שיש את המעבר, לא בהשכלה רציונלית. בסדר, ואני אומרת עוד פעם שהיום, היום כמעט לכולם זה ברור שהחיים שלנו, העולם שלנו, ממש לא מורכב רק מדברים רציונליים, ורק מדברים ממשיים שאפשר לחוש אותם, או שאפשר, סתם, אפילו זה שהיום מדברים על אינטליגנציות מרובות, בסדר? שאינטליגנציה זה לא רק כמה שכל יש לי במתמטיקה, בסדר? יש אינטליגנציה רגשית, יש אינטליגנציה חברתית, יש כל מיני דברים נוספים שאותם אי אפשר למדוד במדדים של 1 ועוד 1 שווה 2. היום זה מאוד מאוד מפותח, בסדר? היום גם המדע יודע שלא הכל מדעי לגמרי. סתם, לדוגמה, בלימודים גבוהים אתם תתקלו בזה, שיכול שיש כבר נתקלתם בזה, שיש שני סוגי מחקר היום. יש מחקר מדעי, כמותי, ויש מחקר איכותני. מה זה מחקר איכותני? שהוא בודק איכויות, ואז זה לא במספרים, אבל אז זה גם לא מוחלט. בסדר? אני עשיתי עבודה כזאת, מחקר איכותני על יצירתיות. בסדר? אז אני ראיינתי שני אנשים גדולים, יצירתיים מאוד, ועל פיהם הגעתי לכמה מסקנות. אבל זה לא באמת מדד שמודד, אבל זה נקרא מחקר איכותני, וזה קביל היום. מחקר איכותני זה דבר קביל היום. בסדר, אז זה מראה את הדבר הזה. אז היום קצת יותר קל לנו לקבל את זה. בכלל, זה שאומרים היום שהאדם זקוק לאמונה, למשהו לשען עליו, זקוק למשפחתיות, שמתייחסים היום הרבה יותר לרגשות, שרופאים טוענים שכשהאדם יותר שמח, הוא יותר מצליח להתגבר על מחלות מאדם שלא שמח. שהרבה פעמים אדם מאוד מאוד חולה, חולני בקביעות, זה הרבה פעמים בגלל שהוא לא פיתח את הרגשות שלו, בגלל שהוא עבר כל מיני דברים רגשיים בחיים שלו. בסדר, היום זה מאוד ידוע ומקובל. כשהרב כתב את זה, אולי זה עוד היה קצת פחות. מה אתה מדבר לי על דברים לא רציונליים? הכל רציונל בעולם הזה. בסדר? אז אני חוזרת לפה. להבין או להסביר את הקשר שלנו עם ארץ ישראל, זה לא בהשכלה רציונלית. הכוונה, שוב אני אומרת, היום אפילו רציונלית אנחנו יכולים להוכיח את זה, כי ההיסטוריה מוכיחה את זה. בסדר? אבל באמת ההבנה לעומק זה לא הסתכלות רציונלית שאני בודקת איזה חומרים יש באדמה הזאת ואיזה חומרים יש בגוף הזה של היהודי. בסדר? כי אם ברוח השם, השם אשר על האומה בכללה, בהטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל, שהיא ששולחת את קווה בצבעים טבעיים בכל הרוחות של ההרגשה הבריאה, נעצור רגע כי זה משפט ארוך מדי, אפילו מה שקראנו זה קצת ארוך, ונראה את זה. אז אם אנחנו לא יכולים להבין את זה בצורה רציונלית, איך אפשר כן להבין את זה? אז אפשר להבין את זה בהטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל. זאת אומרת, אפשר לראות שרוחנית אנחנו באמת לא יכולים להתקדם ולהגיע אל המצב האידיאל שלנו, אל מה שאנחנו אמורים לבטא בסוף בפועל בעולם הזה, אי אפשר להגיע אליו ללא ארץ ישראל. אפשר לקיים מצוות חיצונית, ואנחנו עוד באחת הפסקאות הבאות נלמד מה זה הקיום מצוות בחוץ לארץ, בסדר? שהוא רק בבחינת הציווי לחציוני ועוד, אבל אני לא רוצה כרגע לדבר על זה. אבל באמת להגיע לאותו מקום? לא. אבל זה כן הטבעה טבעית. זאת אומרת, זה בטבע שלנו. זה שיש לנו חלק כאלו קמימל, ולארץ ישראל חלק כאלו קמימל, ומתחברים זה טבע, בסדר? אבל לא, זה לא רואים את זה בצורה רציונלית. שהיא ששולחת את קוויה בצבעים טבעיים בכל אורחות של הרגשה הבריאה. כשאדם נמצא, כשיהודי נמצא במצב בריא של הרוח שלו, של הנפש שלו, הוא יכול להרגיש את זה. שלא טוב לו במקום אחר, שהוא לא יכול להגשים את זה, ושכן טוב לו והוא מחובר וזה המקום שלו בארץ ישראל. ולא חסרים סיפורים כאלה. אני יכולה להדגים על אבא שלי שגדל בארצות הברית, והוא הרגיש באיזשהו שלב בנערותו, הרגיש לא טוב שם רוחנית. הוא גדל בבית דתי, בין חרדי בארצות הברית, ההגדרות הן פחות חד משמעיות מאשר מה שיש אצלנו פה. בסדר, הוא גדל בבית דתי עם תורה, עם קיום תורה ומצוות, זה לא שהיה חסר לו את כל הרוח. והוא הרגיש לא טוב. הנשמה שלו הייתה חסרה, ככה הוא מתאר את זה. הנשמה שלו הייתה חסרה. ולכן באיזשהו שלב הוא התחבר לבני עקיבא, ודרך בני עקיבא. הוא הגיע לארץ ישראל, וכשהוא רצה לבוא לארץ ישראל, הוא גם הלך לרב שלו ושאל אותו, והוא אמר לו, לא לבוא לארץ ישראל, אתה צריך עוד לגדול בתורה פה, אצלו. אבל הוא הרגיש שהוא לא יכול. הוא הרגיש שהוא לא יכול. והוא הרגיש שבני עקיבא עם החיבור לארץ ישראל, הוא הרגיש שהנה, זה המשב רוח שאני צריך אותו, זה מה שמתחיל לתת לי מענה. זאת לא נתנו לו מענה מלא, כי זה היה שם. כן, אבל הוא הרגיש שזה הדבר. וכשהוא הגיע לארץ ישראל בעצם רק לשנה של הכשרה כזאת של בני עקיבא, היה ברור לו שהוא נשאר פה, לבד. היה ברור לו שהוא נשאר פה. הוא הגיע, הוא הרגיש שהוא הגיע למנוחה והנחלה. שהוא הגיע למקום ש... פה הרוח שלי יכולה לגדול. ודרך אגב, כשאומרים לו, לפעמים שואלים אותו, מאיפה האנגלית הטובה שלך? אז הוא אומר, למדתי. אז פעם אמרתי לו, למה אתה אומר למדת? אז זה השפתם שלך, שם גדלת. הוא תמיד אומר את זה, אני לא גדלתי שם. אני גדלתי שם פיזית. אבל רוחנית, נשמתית, באמת אני גדלתי רק פה. רק פה הרגשתי את זה. עכשיו יש לי גיסה שגדלה בארצות הברית, וטוענת את הדבר הזה, היא גדלה דווקא בבית לא דתי, והתחילה לחזור בתשובה בארצות הברית. והגיע לארץ ישראל, ואני חושבת שיש הרבה שיכולים לטעון את זה. אלא מה? למה לא כולם יכולים לטעון את זה? אני מרגישה חיבור מאוד גדול לארץ ישראל, אני רק לא יכולה להשוות את זה עם חיבור למקום אחר, כי ברוך השם לא הייתי במקום אחר. בסדר? אז אין לי מדד השוואה לחיבור הזה. אלא מה? למה לא כולם מרגישים את זה? זה כמו כל רגש אחר. זאת אומרת, ככל שאתה יותר מפותח רגשית, אתה יותר מרגיש. בכללי, אתה יותר, יש לך מקום לרגשות. אתה יותר מודע לרגשות שלך, לרגשות של מי שמולך. מה שאמרנו מקודם, אינטליגנציה רגשית. בסדר? ככל שאדם, ככל שיהודי יותר בטהרה, יותר ברוחניות, הוא יותר מרגיש. כשאדם רגיל לקיים מצווה מסוימת, או להימנע מעבירה מסוימת, אם חס וחלילה הוא כן עובר אותה, הוא מרגיש את זה. הוא מרגיש לא טוב עם זה. כי באותה נקודה הוא במקום רוחני גבוה. אז כשמשהו קצת פגע בזה, הוא מרגיש את זה. כשבתקופות שנשמרה טומאה וטהרה בעם ישראל בכל התחומים, אז אדם הרגיש את הטומאה. היום אנחנו לא מרגישים את זה, כולנו טמאים מתים. אנחנו לא מרגישים מה זה להיות טמא וטהור. בסדר? אבל כן, יש דברים שאנחנו יכולים להעיד עליהם, שככל שאני יותר רגישה בהם, בסדר, אני יותר... אז אני יותר חשה אותם. אז לעתים אדם לא במצב רוחני כל כך מפותח, כדי להרגיש הבדלים בכל מיני דברים, בסדר? אז בין השאר כדי להרגיש את הרוח הזאת של ארץ ישראל, את השייכות הזאת, את הדבר הזה שהרב מדבר עליו פה בעוצמה ברורה. אצל הרב זה היה חד משמעית, כשהרב נסע, נאלץ לנסוע לחול, ונשאר שם, בגלל שנפתחה מלחמת העולם הראשונה, ולא יכל לחזור לארץ ישראל, והוא כותב כמה הוא מתגעגע ולא יכול, וכמה חסרה לו הרוח, וכמה זה, למרות שטכנית, פיזית, יכול שהיה יותר טוב לו שמה. ושמה הוא כותב את הספר אש מלין. הוא שולח את זה לרב חרלאפ, והרב חרלאפ, כל אחד מהם אמר את זה בנפרד, אבל בצורה אחרת. הרב חרלאפ קורא את זה ואומר לו, זה לא יכול להיות שהגודל הזה נכתב בחוץ לארץ. הוא אומר לו הרב, וגם הרב חרלאפ אומר את זה, שוב, שניהם במילים אחרות, שהוא הרגיש כאילו... הוא כבר היה בארץ ישראל דרך אגב, אומרים שמי שכבר היה בארץ ישראל, אז הרוח הזאת גם מלווה אותו קצת בחול. שהוא הרגיש מעין צינור שזורם אליו עם רוח של ארץ ישראל, ונותן לו את היכולת הזאת לכתוב את אותם דברים. ככה הרב מתאר על עצמו. בסדר? אז להגיד שכל אחד ירגיש ככה עד כדי כך, שוב, תלוי כמה זה מפותח, אותו מקום של טהרה. אנחנו גם מכירים את זה סתם בדברים פשוטים של היום-יום, של לאו דווקא רוחניים. נגיד אם אני רגילה להרבה סוכר בקפה, אז כשמורדים לי ממנו, אז אני ישר מרגישה את זה. ואם אני מתרגלת לבכלל בלי סוכר, אז הפוך, אז כששמים לי קצת אפילו סוכר, אני מרגישה את זה. אבל אם אני שותה שתי כפיות, תשימו לי 2.25, לא עד כדי כך ירגיש את זה. בסדר? אז זה הרגישויות האלה, ככל שאנחנו יותר מפתחים את הרגישות, אז יותר חשים בה. אז ככל שיותר מפתחים את הרוחניות, יותר מרגישים במה זה ארץ ישראל, מה היא נותנת לנו. וככל שפחות, אז פחות מרגישים את הדבר הזה. אבל רק שנייה, אני אגיד עוד משפט. אנחנו נלמד עוד, פה אנחנו עדיין מדברות על ארץ ישראל באופן כללי. בפסקאות הבאות, אנחנו נלמד דברים ספציפיים שארץ ישראל עושה לנו, ואנחנו נפגוש את זה, וכל שנה כשאני מלמדת את זה, אז בנות אומרות לי, מכילה, לא הרגשתי את הדבר הגדול הזה שאת מדברת עליו, גם אני. יש דברים שלא הרגשתי בכלל, יש דברים שהרגשתי מעט, יש דברים שהרגשתי הרבה. לא תמיד אנחנו מרגישים את זה, אבל אם אנחנו יודעים שזה מה שארץ ישראל עושה לנו, שיש אותה, אנחנו יכולים יותר ללמוד את זה ולפתח את המקום הרוחני, שגם נרגיש את זה, שגם נזכה לקבל את זה. יש גם דברים שאנחנו מקבלים גם בלי להיות מודעים אליהם, אבל ככל שיותר נלמד את זה, ככל שיותר נפתח את הרוחניות שלנו, נרגיש יותר את הרוח. ככל שיותר נפתח את הקשר לארץ ישראל, יותר נרגיש את מה שהיא נותנת לנו. בסדר? אבל זה קיים. אז שוב, כיוון שהמטרה שמה, בואי קודם כל נדבר חיצונית, כיוון שהמטרה שם היא מסוימת, והיא יכולה להתקיים גם במקום אחר, בסדר? אז ממילא, שוב, אמרתי, אני לא מתעלמת. ברור שאם את גודלת בבריטניה ואת מחליטה לעבור לאוסטרליה, יהיה לך תקופת הסתגלות, תתגעגעי, אבל את תמצאי, בסדר? אנשים, גם כשהם גדלים ויש להם קשר מאוד, וחיבור מאוד גדול למקום שלהם, אם הם מגלים שבמקום אחר יותר בריא להם, או הם ירוויחו יותר כסף, הם עושים את המעבר הזה. ושוב, ובהתחלה קצת קשה להם, אבל הם מסתדרים, בסדר? ושוב אני חוזרת למה שהרב אמר לנו פה, זה באמת לא רציונלי הקשר הזה, כמו שזה לא רציונלי, שיהודי הוא מדרגה מעל, בסדר? אז לכן, עוד פעם אני אומרת, ברור, ברור שאני יכולה להיות יותר רגישה למקום שלי גם בבריטניה, ולהתחבר יותר, ויש אדם שיחסום את עצמו מלהתחבר, בסדר? זה נכון. אבל זה לא מגיע לאותה רמת חיבור, בגלל שפה יש חלק אלוק הממעל, שמתחבר עם חלק אלוק הממעל. בסדר? אז לכן זה לא יהיה אותו דבר, וגם הביטויים של זה הם שונים. אין דבר, דרך אגב, איך קוראים לך?
יעל.
יעל או יהל?
מים.
החיבורים האלה, קודם כל שוב אני אומרת, כל אחד יכול לפתח אותם ולהשקיע בהם, ובאמת להיות יותר מחובר. אבל ההיסטוריה של עם ישראל מוכיחה, ואין דבר כזה, אין לזה אח ורע, אפילו לא שמתקרב לזה, שעמים אחרים, פעם היה מקובל, היום אנחנו מדברות על מישהו שהוא מגלה שהוא הרוויח את הכסף במקום אחר, הוא יעבור. פעם, תמיד היו מלחמות בעולם, ופעם עם אחד היה כובש עם אחר, ומיד היה בולע אותו לתוכו, או משמיד אותו פיזית, והעם הזה יותר לא קיים, או בולע אותו לתוכו תרבותית, משאיר אותו באותו מקום והוא נבלע אליו תרבותית, או מעבירים, היה מאוד מקובל לעשות חילופי אוכלוסין, כן? כמו שעשו לנו, זה מה שעשו לנו בגלות בעצם, להעביר אותם לארץ שלנו, ומה היה קורה לאותו עם? או שפיזית הוא פשוט היה נעלם כי היו משמידים אותו, או שהיו בולעים אותו לתוך העם האחר, וזהו, ומאז הוא כמו שייך לעם האחר. עם ישראל זה העם היחיד שלא עשו את הכי הרבה, הוציאו אותו לגלות, עשו חילופי אוכלוסין, פיזרו אותו בין אומות אחרות, השמידו אותו פיזית, בסדר? ניסו להשמיד אותו פיזית, רוחנית, באלף דרכים, בכל זה במשך שנים, 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 הם מנסים לעשות אותו דבר ולא מצליחים. לצערנו בדרך יש להם גם הצלחות רגיעות, כן? לצערנו עברנו דברים מאוד קשים בגלות, גם הרבה לפני השואה, כן? והשואה זה אחד לא יודעת מה לקרוא לזה, אני לא רוצה להגיד ההצלחות שלהם כביכול חזר חלילה, אבל אחד המקומות היותר קשים. אבל לאורך כל הדורות, דברים שלא עשו כמעט לאף עם אחר, בטח לא בכמות ובעוצמה הזאת, ובכל זאת העם הזה לא נעלם. ולא רק שהוא לא נעלם, הוא חוזר לארץ הזאת שלו. צבע שנשלטה בידי אלף אחרים. הוא חוזר לארץ הזאת שלו, הוא גם חוזר לתורה שלו. זה קורה קצת יותר ליד, זה יותר קשה, זה יותר מורכב. בסדר? אין בעיה, תקראי לזה מז'נונים, אין לי בעיה. זה כמו שהיום, דרך אגב, רוב גדול של העולם מאמין בקדוש ברוך הוא. זה נכון מה שאמרתי, אבל זה גם לא נכון מה שאמרתי. כי אם העולם באמת היה מאמין, היינו כבר באמת, אנחנו עוד נגיע לשם דרך אגב בעזרת השם. אבל אז כבר היינו במקום אחר. אז לכן זה לא נכון מה שאמרתי. למה זה כן נכון מה שאמרתי? בגלל שגם כל המאמינים בנצרות ובאסלאם, בעצם מאמינים בכוח עליון. הם לא יקראו לו הקדוש ברוך הוא, זה לא יחייב את כל מה שאנחנו אומרים, בסדר? והלאה. אבל בכוח עליון שמנהל את העולם הם מאמינים, והמוסלמים מאמינים גם באותו אלוקים שלנו. הנוצרים, זה קצת מתחלק, וזה כבר הרבה יותר מורכב לנו, כי זה שילוש וכל מיני דברים נוספים, שזה כבר שאלה אם זה עבודה זרה או לא, וזה יותר מורכב. בסדר? אבל דרך אגב, זה שאלה אם זה עבודה זרה. יש כאלה שפוסקים שנצרות זה עבודה זרה, ויש פוסקים שאומרים שלא. בסדר? אבל איסלאם זה חד משמעית. עכשיו, אם תבדקי את רוב העולם, רוב העולם, כשתשאלי, תשאלי אדם חילוני בקצה הלא יודעת איפה. אם יש לך, אולי, לא אם הוא דתי, אם יש לו דת. רובם יגידו לך כן. בסדר? אז תגידי איזה? אז הוא יגיד לך, נגיד, נצרות כזאת וכזאת, כן, בנצרות יש כל מיני. אז, ומה אתה עושה עם זה? אז הוא יגיד לך אולי כלום. חוגגת, חוגגת ליל כל הקדושים, בסדר שהיה עכשיו לנצרות. שמה? דווקא עכשיו הרבה פחות. הייתה תקופה בתנועת ההשכלה והתעשייה, ושוב אנחנו נסביר את זה בעניין של הגאולה, כי כל התהליכים העולמיים קשורים לתהליכים של עם ישראל, כל התהליכים של עם ישראל קשורים לתהליכים העולמיים, ואז באמת הייתה מרידה כללית גם בעם ישראל, התחילה התחלנות אז, וגם בעולם. כי בעצם הדת, או את יודעת מה, אפילו לפני כן, הייתה הרי אלילות, בסדר? הייתה פגניות, נכון? הייתה עבודת אלילים בעולם. בסדר? עם ישראל הראשון שחידש איזושהי אמונה באיזשהו כוח עליון. הייתה אמונה בפסל של מולי, או באלה, לא יודעת מה. והיא נמשכה המון המון שנים, והנצרות, היהדות קודם כל, אבל היהדות נשארה אצל היהודים. אני מדברת על משהו כלל עולמי. הנצרות חידשה בעולם, שוב אני אומרת, אחרי עם ישראל, הם לקחו גם את התורה שלנו, כן? את הדבר הזה, ואז היה מעבר מפגניות מלילות, לבעצם אמונה באיזשהו כוח עליון. בסדר? אז היה מעבר כזה לאמונה בכוח עליון, ואז אחרי זה רק, הרבה אחרי זה, הגיע המצב של התאיזם, בסדר? והיום יש מאוד מאוד חזרה. עכשיו, חזרה מאוד נוחה, כי זה לא מחייב אותי כלום. זאת אומרת, אני אגיד לך, יש לי דת כזאת וכזאת, מה את עושה עם זה? חוגגת את חג המולד ואת ליל כל הקדושים, לא יודעת מה. בסדר? יופי. זה לא משהו ש... מחייב אותי ביום יום, אין מה להשוות, אבל אני כן רוצה להגדיר את עצמי שיש לי דת. ואם חס וחלילה אני נתקלת במלחמה או באיזה מחלה של מישהו מהמשפחה או משהו כזה, אני אלך להתפלל. בסדר, לא אותם דברים שאנחנו מאמינים, כן, אבל, כן, אבל יעשו את זה. רוב, למה התנ"ך זה הספר הכי נמכר בעולם? זה לא סתם. ויש הרבה חיפוש. ודרך אגב, מקודם הזכרנו את המדע, שטען שרק מה שרואים וכו', זה משולב עם זה. התאיזם הלך הרבה עם המדע, שבעצם באמת זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות שיש משהו שאנחנו לא רואים אותו, שהוא לא קיים. ממילא אין את כל הדברים האלה, זה הלך מאוד עם המדע. וכמו שהמדע היום, אנחנו קוראים לזה התקדם, למקום שהוא מבין שהוא לא מבין, ושלא רואים הכל, כך גם התאיזם הולך ונעלם. לא שאין אותו, בסדר? אז רוב העולם הוא דתי. לא הדתי שאנחנו, השאיפה היא בסוף שכולם יאמינו בקדוש ברוך הוא ובעם ישראל נציגו וכו' וכו', זה יגיע, זה בדרך לשם. אבל באמת העולם מאמין, רוב העולם מאמין במשהו שהוא מעל. איך הגענו לזה אני לא זוכרת עכשיו. כן. לא, אבל את מדברת אבל על הזמן של גלות. הגלות, שוב, סליחה שאני כל פעם אומרת את זה.
אבל כאילו, היה אנשים גם ממש
גדולים,
אבל כאילו,
נכון.
לא הרגישו את זה.
קודם כל, לא, קודם כל זה, קודם כל ההגדרה לא הרגישו שזה לא נכון. לפחות לגבי תלמיד החכמים. הרגישו, אבל לא חשבו שזה השלב שאנחנו כבר צריכים לחזור. אז כאן אני, ככה באמת אני פותחת סוגרן, כי אני לא רוצה להשאיר אותך בלי כלום, אבל זה באמת משהו שאנחנו נעמיק בו. בהמשך, כשיצאנו לגלות, אני אמרתי את זה, אני חושבת גם שיעור שעבר בהקדמה, שכשיצאנו לגלות, הגלות בעצם באה לתקן. הרי זה לא עונש שהוא סתם איזה נקמה, הוא בא לתקן משהו. וגם כשאנחנו באים לעשות תיקון, יש לזה איזושהי תופעת לוואי. אז הגלות באה לתקן, ובעצם כל עוד לא גמרנו לתקן את מה שאנחנו אומרים לתקן בגלות, אז אנחנו לא מנסים לחזור לארץ ישראל, אנחנו גם לא מצליחים, לא כל כך יכולים, ואולי גם פחות מתעוררת ההשתוקקות, למרות שזה אחת מהמטרות של הגלות, שתתעורר ההשתוקקות לחזרה לאותם חיים טובים שהיו קודם. בסדר? אבל אחת מתופעות הלוואי של הגלות זה באמת הדבק הזה. בסדר? של ההידבקות לגלות, שבאיזשהו שלב הוא משתחרר. עם תחילת הציונות, בהתחלה השתחרר למעט, לאט לאט ליותר, ולצערנו עד היום הוא עוד לא השתחרר לגמרי. ויש לנו עדיין יהודים בגלות, אבל כבר אין מה להשוות, כי יש לנו שלטון יהודי בארץ ישראל וכו' וכו'. עכשיו, לאורך הגלות תמיד היו יחידים, כמו רבי יהודה הלוי, כמו רמב"ן, שעלו לארץ ישראל, בסדר? גם בתקופות מאוד מאוד קשות וכו', אבל באמת כעם עוד לא חזרנו לפה, כי עוד לא סיימנו את התיקון שאנחנו אמורים, שאמור לקרות לנו בגלות. ולכן ההתעוררות הגיעה רק בשלב ההוא. עכשיו, כן עולה שאלה קשה, כשכבר כן התחילה ההתעוררות הזאת של הציונות, וכבר כן היה אפשר לבוא לפה, ובאמת בפתחנו עמד השואה, ועדיין היו כאלה שלא עלו, זו שאלה גדולה. מי שמתייחס מאוד לשאלה הזאת, גם הרב קוק ידבר על זה קצת, וגם הרב סולובייצ'יק מתייחס לזה, מי שמדבר על זה בצורה מאוד חזקה, שלפחות אני בחיים לא הייתי מעיזה להגיד את זה ככה, זה הם הבנים שמחה. יודעות מה זה הספר הזה? הם הבנים שמחה, זה כתב הרב עם יששכר שלמה טייכטל, אם אני לא מתבלבלת ביששכר בטוח, אבל שלמה אני לא סגורה על זה, אבל אני חושבת שכן, יששכר שלמה טייכטל, זה ספר שהוא כתב בשואה. מה? ספר, אני בטוחה שיש אותו פה באיזשהו מקום, לא יכול להיות שלא, אם לא, אז צריך לקנות. יש? זהו, אז זה ספר שהוא כתב בשואה, ובעצם הוא מסביר שמה, הוא נרצח בשואה. למה בעצם צריך לעלות לארץ ישראל, ולמה היה צריך לעלות לפני? הוא, יש לו אמירות מאוד קשות וחזקות, שבגלל זה השואה באה לנו, וכל מיני דברים כאלה, ששוב, אני אפילו כשאני אומרת את זה, אני אומרת את זה ככה בשקט, כי באמת, שוב, אני לא אומרת דבר כזה, בסדר? אני אומרת מה הוא אומר, והוא מוכיח תורנית, אין לו ספרים איתו, אין לו כלום, והכל הוא זוכר, הוא מוכיח תורנית למה זה מה שצריך לעשות, וזה הנכון, ומה יקרה למי שלא יעשה את זה. ויש לו טענות מאוד קשות לציבור ההנהגה התורנית שלא רצה לעלות לארץ ישראל, ואפילו יש שמנעו מהקהילות שלהם לעלות לארץ ישראל. בסדר? ויש לו שם טענות מאוד מאוד קשות, הוא מסביר אבל איך זה קרה, מאיפה זה בא. וכולי, אני קודם כל אני ממליצה ללמוד את הספר הזה, זה גם לא ספר בלתי אפשרי ללמידה, צריך להשקיע, אבל כאילו זה לא איזה משהו שבלתי אפשרי. אולי אני כן קצת אגיד על זה, טוב, ובזה בעצם אנחנו נסיים ואנחנו נמשיך את הפסקה בפעם הבאה, שהרב, ושוב אני מקדימה את המאוחר, בסדר? אנחנו בהמשך היום ממש מטפלים בזה. הרב מסביר לנו את כל התהליך. הוא מסביר לנו למה בעצם, איך הידרדרנו למצב שהיינו צריכים לצאת לגלות, מה הגלות בעצם אמורה לעשות לנו, איך יודעים מתי היא מסתיימת, מתי תפקידה הסתיים, ואז מה קורה כשחוזרים לארץ ישראל, ואז איזה תופעות לוואי מהגלות עוד מלוות אותנו, ואז כדי לצאת מהם אנחנו עושים גם דברים כמו למרות בתורה ומצוות, שהם אלה שגורמים בעצם למצב שהאידיאלי זה היה, אם סיימנו את תפקיד הגלות, יאללה, כולנו מתוך תורה חוזרים לארץ ישראל, וזה לא קורה. ודווקא אלה שמתוך תורה לא כל כך חוזרים לארץ ישראל, ודווקא אלה שמורדים בתורה הם אלה שבאים לארץ ישראל. הוא מסביר את כל התהליך לעומק. למה זה קורה בצורה הזאת? וזה עונה, אני לא אגיד בצורה של 100%, אבל באחוז מאוד גבוה. זאת אומרת, זה בהחלט מסביר את התהליך עכשיו. אני כן אגיד אבל, שמבשרי הציונות היו דתיים. מה זה דתיים? תלמיד החכמים. הרב קלישר, הרב ריינס וכו'. בסדר? שכן מתוך תורה. אבל, וההתחלה של ההיסחפות עם זה, זה כן מתוך תורה. ההמשך, כשזה הגיע לציונות מעשית, למעשה, פה דווקא אנשים שמרדו. או אני אגדיר לך את זה בעוד הגדרה, ששוב אני לא אעמיק אותה כרגע לגמרי, אנחנו נעמיק אותה בהמשך, האנשים שיותר מחוברים לעולם המעשה, הם אלה שדווקא עשו את זה למעשה. והאלה שהיו ברוח ועל פי תורה, כל כך רצו להיצמד לרוח, כי הם מבינים מה זה הרוח, מה זה הגודל של זה, וזה הפחיד אותם שהדבר הזה הוא זה שיפגע לי ברוח, אז מה זה שווה? ואז הם ראו את זה גם קורה למעשה, שאלה שעושים את המעשים באמת מורדים בתורה ומצוות. אז מה עדיף? לבוא לארץ ישראל ולאבד את התורה ומצוות? או נשאר עוד קצת בגלות עד שהשם יביא אותי לשם, לארץ ישראל? זה לא בתוך זלזול בארץ ישראל. אבל שישמר לי התורה ומצוות, אז מה עדיף? בסדר? וזו הייתה הסתכלות. שוב אני אומרת, אני לא אגיד דבר כזה, אבל הרב קוק טוען, אם הבנים שמחה בצורה חריפה טוען את זה, שזו טעות גמורה להסתכל על זה ככה. ושכן היה צריך לבוא, אבל אפשר להבין מאיפה זה בא. ובסוף, אני כן אגיד עוד משפט אחד כדי שלא יישמע שאנחנו גם חס וחלילה מכפישים או יוצאים נגד זה. בסוף, כמו שהרב מסביר לנו את התהליך ומלמד זכות על אלה שהתחלנו ומתוך זה באו לארץ ישראל, באותה מידה אנחנו גם צריכים להבין את התהליך וללמד זכות, והרב עושה את זה גם על הדבר הזה, כי בסוף אנחנו צריכים את כל הרוחות האלה בארץ ישראל, גם את אלה שיותר שומרים על זה שלא נעשה שום צעד קדימה, כי זה יחלל את התורה ומצוות, אנחנו צריכים גם את החלק הזה. אנחנו צריכים גם את החלק הזה שרץ קדימה ומקדם את הגאולה, למרות שיש בדרך גם נפילות. בסוף אנחנו צריכים את כל הרוחות האלה. הרב, שוב אנחנו בהמשך, אבל בתללי אורות, הוא ממש מביא שם, הוא מחלק את עם ישראל לארבע קבוצות, שכל, פחות, זה כמו השבטים, אבל פחות או יותר, ממש רואים שזה מה שיש לנו היום, כשבעצם כל רוח דואגת רק לרוח שלה, ואת כל הרוחות האלה אנחנו חייבים, באמת אנחנו צריכים אותם. אנחנו צריכים שבכולנו יהיה את כל ארבע הרוחות בקצת, ובכל אחד יהיה רוח אחת שיותר עוצמתית ועליה הוא ימסור את הנפש, כי אחרת הכל יהיה בינוני. אז אנחנו צריכים רוח אחת למסור עליה את הנפש, אבל צריכים שיהיה בנו גם קצת מהכל, וצריכים בעיקר להכיר בחשיבות של הרוח השנייה. ואז זה כמו שצריך. ואז כל אחד מקבל מהשני, וזה כמו שצריך. היום אנחנו במצב של כל רוח נלחמת רק על המקום שלה. ואז יש התנגשויות, ואז גם זה מעוות. למשל, הרוח המוסרית שהוא מביא שם, אז אם היא לא מעודנת על ידי הרוח הלאומית, והרוח של היהדות וכו', אז היא דואגת לכלבים וחמורים יותר מלבני אדם. אז זה הזוי. אבל באמת יש לה מקום. טוב, בקיצר, יש לנו עוד הרבה מה ללמוד. נמשיך.